שלום, אני רפי כפיר, מדריך ומרצה בירושלים ובעל אתר אהבת ירושלים. הנושא בפודקאסט זה הוא הדואר לירושלים. בפודקאסט זה שני פרקים. מפות, מקורות ותמונות בנושא זה אפשר לראות באתר אהבת ירושלים תחת הכותרת מאמרים ירושלמיים. שירותי הדואר הציבוריים התחילו בירושלים בשנות ה-40 של המאה ה-19, כאשר הראשון היה שירות הדואר הפרטי של החברה המיסיונרית הבריטית, והשני היה שירות הדואר של הפכה. הדואר הבריטי הגיע אל העיר ויצא ממנה פעם בחודש, ואילו הטורקי פעל כל שבוע, אבל הוא היה מאוד בלתי אמין. שירות הדואר מסודר יכול היה לפעול בשני תנאים. הראשון, שירות אוניות מסודר לנמל יפו, והשני, דרך בטוחה מיפו לירושלים. בשנות ה-40 של המאה ה-19, שירות הספינות ליפו היה תקין, אבל משם לירושלים חייב היה נמען לדאוג להעברת המכתב. יהודי ירושלים היו תלויים בכספים שהגיעו מחול, ובעלי האוניות, כתוצאה מבעיית ההובלה היבשתית, סרבו לקחת איתם כסף. חיים אמבורגר בספרו שלושה עולמות מספר שגם ההובלה הימית הייתה בעייתית, וכך הוא כתב. ציטוט: וזה דבר הבאת הכסף. כל הכספים שנקבצו מכל העיירות והמדינות שבחוץ על הארץ על ידי הגבאי שבכל אתר ואתר לשם ארץ ישראל לקופת רבי מאיר בעל הנס, היו שולחים פעם אחת בשנה או פעמיים בשנה על ידי שליח מיוחד לקושטה. ובעת שהוגבל הזמן לשלוח הכספים, הודיעו לרב ישעיהו ברדקי שביום פלוני יישא השליח עם הכספים לקושטה, כדי שהוא ישלח ציר מיוחד לקושטה לקבל את הכסף מיד השליח ולהביאם לירושלים. משום שהגבאים בחוץ על הארץ לא רצו לקבל עליהם אחריות הים, אז נשלח המוביל מירושלים לקושטה להביא את הכסף, סוף ציטוט. את התקופה הזאת מתאר גרייבסקי בחוברת זין של זיכרון לחובבים ראשונים. ציטוט: בימים ההם, כשהדרכים היו בחזקת סכנה, לא קיבלה הפוסטה שום משלוח כסף שהוא להוליכו מיפו לירושלים, ומכתבי הכסף או מכתבי הערך שנשלחו מחול נשארו מונחים בפוסטה ביפו. פחדה הפוסטה לקבל עליה אחריות הדרך, ורק שלחה הודעה לבעל המכתב, והוא נאלץ לשלוח את ההודעה הזאת חתומה לאחד הסוכנים ביפו, ועלה הוציאו לו על ידי הזדמנות. רק המכתבים הפשוטים הייתה מוליכה ומביאה על ידי שליח מזוין, רוכב סוס, כי עוד טרם היו עגלות בירושלים. וגם זה היה רק פעם בשבועיים, כאשר באה האונייה לחוף יפו. מוביל הפוסטה היה אז אבו עבדאללה, איש גיבור, רם קומה, רחב כתפיים, כלי נשק בחגורתו ושוט ברזל בידו. והוא הטיל מורה על כל סביביו, בייחוד על הערבים ועל הפלחים אשר פגע בדרכו, והראו לגשת אליו בעת נושאו בפוסטה הרשמית. סוף ציטוט. בשנת 1837 קיבלו צרפת ואוסטריה זיכיון לקיום בית דואר בעריה האסייתיות של האימפריה העותמנית. אבל ירושלים הם הגיעו רק בשנות ה-50, וגם הם בתחילת הדרך סרבו להוביל כסף מיפו לירושלים. למעשה הדואר האוסטרי היה היעיל והטוב, ואילו הצרפתי כמעט שלא היה קיים, למעט לשירות הקונסוליה הצרפתית עצמה. גם לטורקים היה שירות דואר, ועל יעילותו של זה כותב החבצלת משנת 1885. ציטוט: ובימים ההם החלה הפוסטה העותומנית להביא משלוח כסף ושטרות לירושלים, ולדאבון לבב הייתה התחלה קשה מאוד, כי רוב המכתבים אשר נמסרו לבעליהם חתומים בחותם כראוי, נפתחו לעיני פקיד הפוסט או בידם ממש, ונמצאו ריקים באין כסף. סוף ציטוט. את בית הדואר האוסטרי מתאר לונץ בלוח ארץ ישראל, וכך הוא כתב ציטוט. ובית פקודת הפוסט האוסטרי, אף על פי שהיה הפוסט העיקרי, ועל ידו באו המכתבים מכל ארצות תבל, היה מראהו דל ושפל מאוד. וגם בפנימיותו לא היה אף החצי מכל המערכות והסדרים הטובים הנמצאים בו כיום, כלומר בתחילת המאה ה-20. ואם נשווה לנגד עינינו את הפוסט האוסטרי הנוכחי וסדריו, לעומת מצב הפוסט וסדריו בעבר, אז נוכל לברך ברוך משנה עיתים ומחליף את הזמנים. סוף ציטוט. הפוסט היה אז ברחוב הצר של הארמנים, בבית קטן שכעת הוא סניף של הרוב היהודי של הפוסט הטורקי, ולא היה אלא רק מנהל ועוזר אחד. נושאי מכתבים לא היו בכלל. קבלת המכתבים הייתה קשה מאוד, כי החייל מוליך הפוסט היה מגיע לירושלים בשעה השלישית ביום, ומפני מיעוט הפקידים ערך הסידור וההכתבה כ2-3 שעות, ויושבי העיר היו צמאים לקבלת מכתב, נאספו בינתיים לרחוב הצער הזה לחכות לרגע ייפתחו, ויעמדו צפופים ודחוקים משך שעתיים או יותר. ולא פעם או שתיים מוכרח הקהל הזה לתת כבוד ולפנות דרך לגמלים הטעונים מסע העוברים דרך הרחוב, או להרכין את ראשם עד מתחת למסעות הטעונים עליהם. וכאשר נפתחו דלתי הפוסט, הוא עמד סורג של עץ, והמנהל קרא את המכתבים לפי סדר האלף בית. וכמובן גדלה אז המהומה והדוחק עד למעלה מהראש משך 2 שעות עד שעת הצהריים, שאז נסגרו דלתותיו. עד כאן. פרק א'.